כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית.
בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ, בואו נשיר את השיר הצהוב של החול. יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ, ועושים איתה אהבה אנשים פורקי עול. איפה הארץ ההיא שקראו לקטנטונת?
בט"ו בשבט תשנ"ט, לפני 72 שנה ו10 ימים, נולדה כנסת ישראל. על פי הלוח הכללי, היא תחגוג יום הולדת בעוד 8 ימים. הכנסת היא הבית היחיד של מדינת ישראל והרשות המחוקקת שלה. מאז 1968 היא מתאספת במשכן הקבע על גבעת רם שבירושלים. ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית, ושיטת הבחירות בה היא ארצית יחסית. הממשלה, שהיא נציגת הרשות המבצעת, מקבלת את סמכותה מן הכנסת, ומערכת בתי המשפט הנכללת ברשות השופטת פועלת בכוחם של חוקים שמחוקק את הכנסת. אחד מתפקידיה המרכזיים של הכנסת הוא קביעת נורמות הנוהגות במדינה באמצעות חוקים ופיקוח על הממשלה. בשנים האחרונות ישנם חלקים בציבור הישראלי הסבורים כי הכנסת אינה ממלאה את תפקידה, או שהיא מחוקקת חוקים שאין צורך לציית להם. נדבר על כך בשעה הקרובה. עולה מכאן איפה כי יום הולדתה ה-72 של הכנסת מעורב בשאלות השעה שמן ההכרח לתת עליהן את הדעת. אנו מקדישים לכך משדר, הכנסת בת 72 שמו, ומביאים אותו לאוזניכם מיודענו יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור והפקתו הוא בידיה הנפלאות של ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. מסיבת יום ההולדת מתחילה.
בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ, בואו נשיר את השיר הצהוב של החול. יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ, ועושים איתה אהבה אנשים פורקי אור.
פרופסור שבח וייס, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב דוקטור נוי, בוקר טוב יצחק.
אני רוצה להציג אותך למאזינים, למרות שזה כמעט מיותר. הפרופסור וייס הוא פרופסור ומרצה למדע המדינה. בשנים 1992-1996 היה יושב ראש הכנסת ה-13, ובכנסת ה-14 משקיף מטעמה במועצת אירופה. לאחר מכן מונה לשגריר ישראל בפולין, ובשנת 2003 זכה באות הכבוד הגבוה ביותר של פולין. בשנים 2000-2006 שימש יושב ראש מועצת יד ושם. מספריו, יומן פרלמנטרי שראה אור בשנת 1988, והספר השלום והבלהות, העוסק בתקופה שקדמה לרצח יצחק רבין. הספר ראה אור בשנת 1999. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור וייס, האם הכנסת לדעתך עדיין מייצגת את הציבור?
בוקר טוב, שבת שלום. עדיין היא מייצגת את הציבור יותר מאשר אי פעם, לפי מיטב הערכתי. מדוע? משום שהמצב הוא כזה. אין כמעט מפלגות. זאת אומרת, אנחנו במצב שהמון אזרחים מצביעים לפעמים פעמיים שלוש בשנתיים שלוש, כל פעם עבור מישהו אחר, לאו דווקא בהקשר למסורת המפלגתית שלהם, ומצד שני, מכיוון שזה המצב, זה השוק הפוליטי, זה המיפוי, אז כל המפלגות החדשות שאני מעדיף לקרוא להם רשימות, כן, כי הן לפעמים חד פעמיות, או מסיבה שהן בצפן מתפרקות, או שמסיבה שהן לא עוברות את אחוז החסימה, מציעת לכולם את הכל. זה כל בו כזה, תוכנית כבקשתך. זה המצב, לכן מבחינה ייצוגית, הכנסת מייצגת כעת, אפילו יותר מה שהייתי אומר, מדינות שיש בהן בחירות אזוריות, שידה בחירות אזורית, שבהן לכאורה לכל אזור יש, יש נציג לכל אזור בכנסת, ולכאורה לכל אזרח יש כתובת, הוא יכול לגשת ויכול שם לטעון טענותיו, לבקש את בקשותיו, אפילו לבקש פרוטקציה וכן הלאה וכן הלאה. זהו המצב לפי ערכתי.
כן, זוהי דעה מאוד לא שגרתית, אני חייב לומר, אבל בוא יישאר איתנו על הקו, אל תרד, כי יש לנו עוד שני משתתפים, ואני רוצה לפנות כעת אל דוקטור מרדכי נאור. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
דוקטור נאור הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, ונמנה שניים מספריו. ספר המאה, שיצא בהוצאת עם עובד משרד הביטחון, 1996, והספר הבית שבו נולדה המדינה, יצא לאור ב-2019 בהוצאת ספריית יהודה דקל והמועצה לשימור אתרים. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור נאור, הבחירות לאספה המכוננת והפיכתה לכנסת הראשונה, זה סיפור לא כל כך ידוע.
טוב, עברו 72 שנה, זה הרבה זמן. היום כבר שכחו את זה, כבר עוד מעט לא נשארו אנשים שזוכרים. הבחירות הראשונות בארץ לא היו לכנסת בכלל, אני מדבר במדינה כבר. הייתה מסורת ארוכה של הצבעות עוד לפני המדינה, שהובילה גם להצבעה בבחירות של ינואר 49 לאספה המכוננת. עכשיו, לפי ההחלטות שהיה במועצת המדינה הזמנית, דובר שהאספה המכוננת תתכנס לתקופה קצרה, תקבע חוקה למדינה, אחר כך תתפזר, יערכו בחירות חדשות, ומעכשיו יהיה מוסד פרלמנטרי. אבל בפועל זה לא קרה, כמו שאמרת, בט"ו בשבט תשנ"ט, התכנסה הכנסת בירושלים לשלושה ימים, בבניין המוסדות הלאומיים, כי לא היה לה עוד משכן, ושם עשתה כמה החלטות, קיבלה כמה החלטות מאוד מאוד חשובות. אני אתחיל דווקא מההחלטה השלישית, היא בחרה שם את נשיא המדינה הראשון, את דוקטור חיים ויצמן. אבל ההחלטה היותר, אולי, אני לא רוצה להגיד שזה חשובה, אבל יותר קובעת לימים, היא החליטה להפוך את עצמה מהאספה המכוננת שצריכה לחבר חוקה לכנסת הראשונה, והיא לא חיברה חוקה.
מה מצבה של מלחמת העצמאות באותה נקודה?
זה, אנחנו כבר די בסוף, אבל עדיין יש מלחמה. עכשיו, אני חושב שהייתה כאן נעזה מאוד גדולה של בן גוריון, שהוא החליט שלמרות המלחמה וירושלים המחולקת, ועדיין היו כל פעם תקריות בירושלים, כנס הפתיחה של האספה המכוננת, שכאמור הפכה לכנסת הראשונה, נערך בירושלים, ואני מוכרח להגיד, אני כבר זה אומר מידע אישי ומהזיכרון ומהעיתונות של אז, הייתה בארץ התרגשות שאי אפשר לתאר אותה, כאשר הכנסת התכנסה בירושלים, לא הכנסת, האספה המכוננת הפכה את עצמה לכנסת, ואחר כך, אולי נדבר על זה אחר כך, ירדה לתל אביב למשך כעשרה חודשים, ובתום עשרה חודשים, אני עוד אדגיש את זה, חזרה לירושלים מאז ועד היום.
דוקטור נאור, בוא גם אתה יישאר איתנו על הקו, יש לנו את המומחה השלישי, והוא יעקב אחי מאיר, בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
שבת שלום לך ולאורחינו במשדר.
כן, עכשיו כך, קודם כל אציג אותך למאזינים. כיום יעקב אחי מאיר הוא עיתונאי עצמאי. אבל במשך עשרות שנים הוא סקר את הפוליטיקה הישראלית כאן וגם בחוץ לארץ. כחמש שנים היה כתב בכנסת מטעם רשות השידור, זו שהלכה לעולמה. והשאלה אליך בהמשך לדעתו, הייתי אומר הרוויזיוניסטית, של שבח וייס במובן הרדיקלי של המילה, מהו בעיניך מעמד הכנסת בעיני הציבור אז והיום?
טוב, אם אתה מזכיר את ידידי פרופסור וייס, הרי הוא אמר ש... וגם אתה אמרת את דברי הפתיחה שלך, יצחק, שאנחנו צריכים לערוך מסיבת יום הולדת בעוד 8 ימים לכבוד היווסדה של הכנסת. אז אני שואל אותך, אולי גם את מאזיננו, על מה מסיבת יום הולדת? על מה המסיבה? על מה השמחה? האם אתה בישראל לא עוקב אחרי מה שמתחולל בכנסת, מה שמתרחש בכנסת, מה שאנחנו רואים על מה שקורה בכנסת? אני בהחלט מוכן להשתתף במסיבת יום הולדת, אבל בתנאי אחד, שחלק אחד מן המסיבה הזאת יוקדש לחשבון נפש. וזה מה שצריך לעשות גם ביום הולדת, אמנם לא של מספר עגול.
כן, המספר הוא לא עגול, אבל המצב הוא כמו שהוא...
אבל הבעיה היא בעיה, בעיניי.
אני חוזר אליך כמובן, פרופסור וייס, דבר.
אליי?
אליך, כן. מה אתה רוצה לומר על
הדבר? טוב, שתי הערות, ואחר כך הערה שלישית. הערה ראשונה, אני אגב לא בטוח שאנחנו קוראים לכנסת כנסת ישראל. נדמה לי שכנסת ישראל היינו, אתה ודוקטור נאור, ואני ויעקב אחי מאיר, כשאנחנו ילדים קצנים, היישוב היה מאורגן פוליטית ככנסת ישראל, והייתה לה אספת נבחרים. לכן אנחנו נוהגים בעצם לקרוא לזה הכנסת, אבל זה לא דבר מרכזי. גם כנסת ישראל זה מתקבל. עכשיו לגבי העצב, תחושת העצב, כן, תוגה עמוקה שמשמיע יעקב אחי מאיר, אני, לי יש בעיה, אני הייתי הרבה שנים חבר כנסת ויושב ראש שלה, ואני אוהב מאוד את המשכן הזה בכל המובנים, כמוסד, כמקום, כארכיטקטורה, ואני יודע עד כמה הוא מרכזי בהצוויית החיים הפוליטיים והחברתיים של ישראל. אז אני אומר כך, 72 שנה זה זמן, ובכל המצבים הקשים יותר, בכל זאת הכנסת התקיימה וקיימה את תפקידיה, לפעמים בהצלחה גדולה יותר, לפעמים בהצלחה קטנה יותר, תלוי בעיני מי. יש שוני בהישגים בין המפלגות השונות, בחלקן יש להם הישגים עצומים מול הקהל הבוחרים שלהם, בחלקן צלויים. מה ש... כן, היא גם... עכשיו, יש פה עובדה אחת שציין אותה דוקטור נאור, היא עדיין אסיפה מכוננת. אמנם לפי הצעת יזהר הררי שהתקבלה, אנחנו מכוננים את החוקה פרקים פרקים, חוקי יסוד, והם כמעט הושלמו. העובדה הזאת נותנת לכנסת עוצמה אדירה מעבר לכל פרלמנט. היא גם פרלמנט וגם אסיפה מכוננת במקביל, וזה מחזיר אותי ליעקב אחי מאיר. משום שכך, מותר לנו לצפות ממנה, הייתי אומר, ציפייה הרבה יותר גדולה, מכפי ש... בוא נאמר ככה, בעדינות, מכפי שהיא מתממשת. אנחנו מסתכלים עליה בזכוכית מגדלת. אלה אנשים גדולים, מי שהולך להיות גדול, שידע שמסתכלים עליו בזכוכית מגדלת, עליו באופן אישי, הוא במקובץ על המוסד שהוא משרת בו.
אתה יודע מה, פרופסור וייס, בוא נרחיב טיפה את השאלה. אולי נגיע לתובנות יותר גבוהות נאמר. האם הכנסת להערכתך מאפיינת את האופי וההיסטוריה של העם היהודי? בוא כן. ננסה לתקוף את זה מנקודה הזו.
כן, אני אראה 2-3 שעות. אנחנו עם שדתו דתו מבוססת על ערכים דמוקרטיים. אם תיקח את, 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 את המשנה והתלמוד, הדיון, הפרוטוקול, דעת הרוב, דעת המיעוט, עצם הבחירות, עצם המוסד, כנסת ישראל הקטנה, כנסת ישראל הגדולה, ואנחנו נושאים את השם שלה, אנחנו עם של פלוקטה ב- 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 אנחנו עם של פלוקטה, שהם טמפרטורה גבוהה מאוד. הפלוקטה הייתה אפשרית כי הם מפוזרים במקומות שונים, כי לא הייתה לנו מרות מדינית עלינו, לכן אי אפשר עלינו לכפות דיקטטורות, ואשר על כן התרחב מאוד המרחב של הפלוקטה בינינו, ולכן אני לא מתאר לעצמי כמעט אפשרות של מדינה יהודית דיקטטורית, וכן אני חושב שזה עמוק מאוד טבוע, הדמוקרטיה טבועה עמוק מאוד במסורת היהודית, כן.
כן, אני מיד אגיע גם אליך, יעקב אחימאיר, כדי להגיב על דבריו של פרופסור וייס. אבל בשלב זה אני רוצה להיכנס לאירועים מאירועי הכנסת שכמו שאמרתם, די נשכחים מן הלב. ואני רוצה לעבור, דוקטור נאור, מרדכי נאור, לחזור אליך ולשאול שאלה, קודם כל, אם אתה רוצה להגיב על הדברים שהחברים אמרו, זה דבר ראשון.
כן, אני אגיד לך, אני מניח כמו אחרים, צופה מאוד בחרדה סביב העניין הזה של מה שקרוי חוקי יסוד. תראה, הזכיר כאן, נדמה לי, הפרופסור וייס את הרעיון, שכיוון שעוד אין חוקה, אז הכנסת הראשונה התחילה לחוקק חוקי יסוד, והם כאילו הפרקים של החוקה. אבל עד כמה שלימדו את כולנו, חוקה זה דבר קשיח לגמרי. אתה לא יכול לשנות אותה. זאת אומרת, אתה לא יכול לשנות אותה לפי רצונך באותו זמן. והנה אנחנו רואים דווקא בזמן האחרון, שאפשר לקחת חוק, למשל חוק יסוד הממשלה, ועל דעת שני ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי, עושים בו כל מיני, כמעט הייתי אומר, מקח וממכר. וזה דבר חמור מאוד, כי זה מוכיח שהשיטה הזאת בעצם לא עובדת. כי אם אפשר לשנות חוק יסוד נגיד ככה בהבל פה, מה הועילו חכמים בתקנתם? עכשיו, לגבי, אתה נדמה לי,
אני רוצה לשאול אותך, כן, לגבי הסיפור שמביא אותנו ל-1952, הסיפור על מנחם בגין, זיכרונו לברכה, וההפגנות נגד השילומים, ומה שהראה שם. שדי דומה, אני חייב לומר, לא בדיוק, כי אנחנו התנהגנו יותר מוצלח, די דומה למה שקרה בגבעת הקפיטול לפני כחודש.
לגמרי, לגמרי. טוב, לזכותנו יאמר שעשינו את זה הרבה קודם.
אבל עשינו את זה יותר...
יותר, יותר.
יותר טוב, יותר יפה.
לא יודע אם יפה, אבל יותר מתון קצת. בכל אופן מדובר ב...
לא, אני לא חושב שזה היה קצת. לא נהרגו אנשים.
לא נהרגו, אבל היו הרבה מאוד פצועים, והרבה מאוד שוטרים חבולים, והרבה מאוד מפגינים חבולים, והרבה מאוד מאסרים. אתה ואני מתכוונים להפגנה הגדולה של תנועת החירות בראשותו של בגין נגד הסכם השילומים ההולך ומתגבש, וזה היה באמת, אני מוכרח להגיד שזה היה, יום, נגדיר אותו יום קשה מאוד, יום קשה מאוד, כאשר הסיפור היה שהכנסת עמדה לדון בנושא השילומים, 7 בינואר 1952, ובגין כינס עצרת גדולה מאוד בכיכר שלפעמים, איך נגדיר אותה, יוצאים מן הדברים לא טובים, כיכר ציון בירושלים, עם אלפים, והוא אמר שם את המשפט הבא, כשיריתם בי בתותח, פקדתי לא, היום אתן את הפקודה כן. זאת אומרת, הוא קרא להמונים לעלות על הכנסת.
הכנסת אז במרכז ירושלים.
מרכז ירושלים, ברחוב המלך ג'ורד, בניין פרומין, עוד נזכיר אותו, ומאות הלכו בעקבותיו לכנסת. המשטרה נערכה שם בכוחות גדולים, הייתה שם התקלות גדולה מאוד, אבנים נזרקו על הכנסת, המשטרה הגיבה בגז מדמיע, נשברו חלונות של הכנסת, הגז חדר פנימה בעת הדיון. אחד מחברי הכנסת, חנן רובין ממפם, חטף אבן בראשו ונפצע. בקיצור, מאומה גדולה מאוד, שהמשטרה ממש ממש בקושי הצליחה, איך אומרים, לרסן אותה.
אבל שם... היא לא פתחה באש.
לא. 140 שוטרים פצועים, 200 מפגינים פצועים, מאות נעצרו, בגין חזר לאולם, השמיע נאום מאוד מאוד קשה נגד בן גוריון, וקיבל את זה עונש, וזה כבר היום שכחו לגמרי. הוא הורחק מהכנסת לשלושה חודשים.
לחצי שנה.
החצי שנה אפילו?
מנאומים בכנסת.
מנאום, כן. בכל, ובגין, ובגין
בלי נאומים. סיעת חירות וכנסת בלי נאומים של בגין, זה...
כן, בדיוק.
זו תמונה לא של הפאזל לא שלם.
כן. אגב, שהתחילה התקרית הגדולה ונכנסו האבנים והגז המדמיע הציעו לבן גוריון, איך אומרים, להתפנות, והוא בשום פנים לא הסכים. הוא אמר, אם אני אעזוב עכשיו את הבית, זה הרס הדמוקרטיה הישראלית. והוא גם אמר, למחרת הוא אמר בשידור רדיו, אתמול הורמה יד זדונית על ריבונות הכנסת. אגב, אני מוכרח להגיד שבגין לימים לא כל כך, נאמר, התרפק על הפרק הזה בחייו.
כן. אז אני עכשיו באופן טבעי חוזר אליך, יעקב אחי מאיר, קודם כל להגיב על הדברים. יעקב, אתה שומע אותנו.
כן, קודם כל אני צריך להגיד שאני כמובן נגד אלימות, בוודאי נגד אלימות על בית המחוקקים, או אלימות בכלל בחיים. אני רק רוצה להזכיר ש-1952, אז הייתה הפגנת השילומים המדוברת, זה היה בסך הכל, אפשר לומר, 7 שנים לאחר תום מלחמת העולם השנייה. הזיכרון של השואה היה הרבה יותר טרי ומדמם מאשר הינו היום, וזה טבעי. ואני מניח שמנחם בגין, לו היה נמצא עמנו, היה בוודאי אולי מסביר, אולי מתנצל, אינני יודע, אני לא יכול לדבר בשמו. אבל היום מנחם בגין זה שם ש... אני רוצה לומר את זה ככה באירוניה, קצת בציניות, תסלחו לי, זה שם שיכול לאחד את כל פלגי השמאל בישראל, שכל כך הרבה מזכירים את שמו, וכל כך הרבה נתלים במשנתו של מנחם בגין, עד שעובדות אלה אולי קצת משכיחות, או מעניקות גם איזשהו פן אחר לאותה הפגנת השלומים. כי בגין היה בסך הכל פרלמנטר יוצא מן הכלל, שבמשך 10 שנים נלחם, הוא ותנועתו נלחמו על השלטון, ועד שנכבש השלטון, עבר השלטון לידי גחל, כפי שנקרא אז בשנת 1977. כך שאני חושב שלא צריך להפוך את האפיזודה האומללה הזאת של 1952 למקור של משנתו של מנחם בגין ותפקידו בפרלמנטריזם או בדמוקרטיה הישראלית, כי עובדה שאנחנו יודעים מי נתלה היום בשמו של בגין, מי מפאר אותו ומי מהלל אותו. אני רציתי להגיב על הערה אחת או אמירה אחת של פרופסור שלח פייס.
זאת בדיוק השאלה שאני רוצה לשאול אותך, האם אתה התחלת בתשובה לשאלה מעמד הכנסת בעיני הציבור אז והיום, בדברי זעם שחורים משחור, האם מצאת נחמה בדבריו של פרופסור וייס?
לא, אני לא ביקשתי נחמה מפרופסור וייס. אני חושב שגם התוכן או הסגנון של התוכנית הכל כך מכובדת שלך, יצחק, הוא לא צריך להוות מעין סמינר בתורת המשטרים במדעי המדינה, אלא לעניות דעתי הוא צריך לשקף ככל האפשר את מה שחושב הציבור של הכנסת, משום שפרופסור וייס עצמו ציין שהכנסת היא ממלאת את הצו ההחלטי הערכי של ייצוג מקסימלי של אוכלוסיית ישראל בכנסת בבית המחוקקים. וזה נכון, אבל לזה הייתי מגדיר את זה, סליחה על, על זה שאני ממעיט מן הביטוי הזה ייצוג, זה ממעיט מערכו, זה עניין יותר טכני, זה עניין שקשור במשטר במדינת ישראל או בדרך שבה נבחרת הכנסת. אבל אני שואל את עצמי, כאחד מן הציבור, האם הציבור, מה הוא חושב על הכנסת? הרי הכנסת נועדה להיבחר על ידי הציבור, הוא בחר בה, והיא צריכה לפעול בשם הציבור, וככה טוענים תמיד חברי הכנסת, אנחנו עושים את שליחותנו וכולי, ואנחנו לא דיינים עכשיו באופי השליחות של כמה מחברי הכנסת, כי לפי סקרי דעת הקהל, הציבור אין לו אמון בכנסת. לפי סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה וגם סקרים אחרים, המעמד של הכנסת בעיני הציבור, וזה מה שצריך להדאיג אותנו, הוא כ-30%, רק 30%, ולפי סקר אחר פחות מ-30%, נותנים אמון בכנסת וגם ביתר מוסדות המדינה, אבל אנחנו דנים עכשיו בכנסת. אני חושב שהעובדה הזאת צריכה להדאיג, משום שהיא בבחינת קטם על, על, על המשטר הדמוקרטי בישראל. הציבור לא מאמין למוסד ש, שמייצג אותו, מוסד שהוא הריבון של העם, וזוהי עובדה קשה מאוד לעני יודעתי. אני חושב שביום ההולדת של הכנסת, נכון, צריך לפאר, אנחנו דמוקרטיה וכולי, אבל כמו שאמרתי קודם לכן, צריך לעשות חשבון נפש, רגע, מדוע המעמד של הכנסת כל כך נמצא בשפל כל כך גדול? מדוע? איך אפשר לתקן את זה? אני חושב שאלה הם השאלות המרכזיות שצריכות להישאל, אני לא יודע אם יום-יום, אבל לפחות במסיבת יום ההולדת של הכנסת, שיש בה לא רק ממתקים, אלא יש בה גם דברים קשים שצריך לבלוע אותם.
פרופסור וייס, אתה רוצה, אתה כן, מקבל כן, את הדברים או את מקצתם?
כן, אני רוצה הערה אחת ותגובה חלקית לפחות לדברים של ידידי יעקב אחימיר. הערה אחת הייתי רוצה להעיר לגבי ה... האירועים שהזכרת, הפגנת נגד השילורים, פה אני רגשית מזדהה לגמרי עם יעקב אחי מאיר. אני הייתי אז ילד, נער, ואני זוכר איך שאני התרגשתי מכל העניין, אז אני לא יכולתי להבין אותו. הבנתי את ההיגיון של בן גוריון, הרצחת וגם ירשת, אבל לא יכולתי בכל זאת להבין איך אנחנו לוקחים פיצויים מהמנובלים האלה, מהגרמנים. זה הרגשות... זה היה מאוד קשה, גם לילד, כן, שעבר על בשרו את השואה. זה נורא קשה, זאת ההתייחסות אחת. התייחסות שנייה, בכל זאת, עברנו את זה, עברנו אירוע שהיה קשור לרצח יצחק רבין ולמבוא הפרלמנטרי, מה שהתרחש בכנסת וסביבה וכבר גדול, ואנחנו עדיין איתנים בשיטה הדמוקרטית. כלומר, אפשר לראות את זה גם בהקשר הזה שאנחנו משברים קשים מאוד, שיכול להיות שבחברות אחרות היו ממוטטות את כל השיטה הדמוקרטית, כן? הם היו על סף מיטוט השיטה, אבל לא מוטטו אותה, והשיטה הדמוקרטית פועלת. עכשיו לגבי מה שהעיר יעקב אחימיר, הכנסת תמיד במשאלי דעת קהל היה מעמדה ירוד. אולי לא הגיע ל-30%, הגיע ל-40%. מוסדות השלטון אחרים, מעמדם לא היה כל כך ירוד. למשל, מעמדו של בית המשפט עליון ושל בתי המשפט היה גבוה, גבוה מאוד.
לא היום, לא היום.
זה ברור.
אני רוצה רק לסיים את המשפט הזה. יש בעיה של שחיקה, הייתי אומר, פעם זה היה אבטיח ומאסתיך. עכשיו יותר מדי מאסתיך, אם מותר להשתמש בפסוק מן המקורות. וזה לא טוב. יש תחושה ציבורית רחבה. של שחיקת כל, של שחיקת היכולת של המדינה להתמודד עם אתגרי המרכזיים, של שחית, זאת אומרת, יש של, מין תחושה של אי משילות, שהיא גם כן מוקד של סכנה דמוקרטיה, אם כי אני לא רואה לנגד עיניי, אני רואה, לא רואה כי נגד עיניי משטר אחר במדינת ישראל, אבל יכולה להיות דמוקרטיה שמנהלת את העניינים באופן לקוי ביותר, כולל הכנסת. זה יכול להתרחש.
האם מקור האם מקור התקלה הזאת הוא בבחירות שבאות פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם? מה דעתך?
בוודאי שזה יוצר זילות. תשמע, אתה משתמש במשהו כל פעם, אז הוא כבר לא יוצא דופן. הוא כבר לא, אין בו את האינפלציה. אינפלציה זה אבל לא סימפטי. אינפלציה, כמו שהיא מורידה את ערך הכסף וכן הלאה, אינפלציה מורידה ערך של גול גוף שחולה במחלת האינפלציה.
כן. בואו נעבור לעוד אירוע דרמטי בתולדות הכנסת, ואני חוזר אליך, דוקטור מרדכי נאור, ואנחנו עכשיו נהיה ב-1957. וזוהי כן, פרשת רימון היד, לא פחות ולא יותר.
ביום מאוד חשוב, שנה בדיוק לאחר מבצע קדס, 29 באוקטובר 1957, קרה בכנסת הדבר כמעט הנורא מכל. נכנס גבר צעיר, בן 24, קראו לו משה דואק, הוא היה עולה ותיק מסוריה, היו לו כנראה בעיות חברתיות, תעסוקתיות ואחרות, והוא נכנס לתוך הכנסת, כאשר היה לו בכיס, נדמה לי שני רימונים, הייתה שמירה מאוד מאוד מינימליסטית, היו בפתח הכנסת שני נוטרים לא חמושים, הוא נכנס, קיבל כרטיס ליציע האורחים, ובשלב מסוים פשוט זרק רימון ממקום מושבו לכיוון, זה היה בבית פרומין בירושלים, לכיוון שולחן הממשלה והיושב ראש, וקרה שם, היה פיצוץ גדול, חלק מהאנשים השתתחו, אחרים נפצעו, בין הנפצעים קשה מאוד נפצע שר הדתות משה שפירא, קל יותר נפצע, גם כן נפצע ברגל,
אגב, בן גוריון, כשהוא עברי קראו לו משה חיים שפירא,
בגלל המצבו הקשה,
הוא נשאר בחיים,
כן, הוא נשאר בחיים. עכשיו, בן גוריון נפצע, אמרו קל, זה לא היה כל כך קל, עם רגל שבורה, נפצעו גם שר התחבורה משה כרמל ושרת החוץ גולדה מאיר, וזה היה זעזוע עצום, עצום וגדול, הוא נדון ל-15 שנות מאסר, רק אחרי זה לקחו לידיים את כל נושא הבטחת הבניין, שמירת אישים ודברים מהמין הזה. אני מוכרח להגיד עוד אפיזודה מחייו של משה דואק, בבחירות ב-1988, אחרי שהוא כבר שוחרר כמובן, הוא הקים מפלגה בשם תרשיש, מפלגה נגד כל העוולות במדינה, אבל הוא לא עבר את אחוז החסימה. זה דבר שבשנים ההן היה לו רישום קשה ביותר בארץ. אולי אני אגיד עוד מילה אחת על אחוז החסימה, כי אחוז החסימה זה אחד, הייתי אומר, הכלים כאילו שיכולים לעזור לפעילותה של הכנסת, שלא יהיו שם רסיסי מפלגות. צריך להזכיר שבמשך יותר מ-40 שנה, אחוז החסימה היה 1%, עד 1992. אחר כך הוא עלה בהדרגה ל1.5%.
אגב, בכנסת הראשונה בכלל לא היה אחוז חסימה. כלומר, שהיה להיכנס לכנסת עם 0.88.
כן, כן, כן.
כן, זה רק מהכנסת השנייה.
רק בשנות ה-90 זה עולה ל-1.5, אחר כך ל-2, ובתחילת המאה, נדמה לי, לא, כבר ב-2014 או 12, זה לשיעור הנוכחי, אם אני זוכר נכון, זה 3.25%. יש על זה ויכוח גדול, האם זה עוזר או אם זה מזיק, אבל נעזוב את זה ברגע זה.
טוב, אני רוצה עכשיו לעבור אליך, יעקב אחי מאיר. אני מבין שישנה בעיה שהכנסת מתמודדת איתה, ואתה רואה אותה כאחת הבעיות הראשיות, וזה שאלת שינוי המשטר בישראל. מה אנחנו יודעים על זה? מה דעתך?
טוב, זה ממש ימים מצוינים לדון בשאלה הזו על השינוי המשטר ועל בית המחוקקים. מדוע אלה ימים ממש הולמים את האזכור הזה? משום שרק השבוע הגישו לוועדת הבחירות המרכזית 39 רשימות שהתמודדו על 120 מקומות בכנסת. אני חושב שאנחנו המדינה היחידה בעולם שמאפשרת את האינפלציה הזאת, ונכון שככל שהאינפלציה גוברת ככה נשחק ערכו של המכשול הזה שהאינפלציה מבקשת להתגבר עליו. 39 רשימות. זאת אומרת, הזכירו את זה, את אותו אדם פושע שזרק שני רימונים, רימון אחד לכנסת, אז יכול להיות שגם דואק היום היה יכול להקים גם כן לרשימה לכנסת. למה לא? והיה משלים את המספר למספר הגול של 40. והוזכר בצדק שאחוז החסימה זה 3.25%, אני הייתי ממליץ להעלות את אחוז החסימה ל5%. אבל מה עוד קורה? קורה דבר הרבה יותר חמור, שהוא גם כן קשור בכנסת. המשטר בישראל, בגלל המבנה של שיטת הבחירות שלנו, הוא איננו יציב. השלטון בישראל איננו יציב, וזה במדינה שצריכה להתמודד
עם כל מיני בעיות חמורות וקשות, ולא רק בימי הקורונה. ואני חושב שצריך להחליף את שיטת המשטר, כפי שאני הזכרתי קודם לכן, הכנסת זוכה לשפל ברמת האמון שהציבור חש כלפיה, 30% או פחות, ואני חושב שצריך לחזק את האמון הזה. אני חושב שצריך לחזק את הקשר בין המחוקקים לבין מי שבוחר אותם, וזה בשיטת בחירות אחרת, למשל שיטת הבחירות האזוריות. אני רוצה להזכיר, וזה גם כן כל כך קולע ליום הזה שבו אנחנו דנים, שחבר הכנסת גדעון סער בזמנו היה שותף להגשת הצעת חוק לשנות את שיטת המשטר לשיטה שתחזק את הקשר בין הבוחר לנבחר, והיו לו שותפים בהגשת הצעת החוק עוד כמה חברי כנסת, לא זוכר כל שמותיהם, אבל ההצעה הזאת נפלה בסך הכל ברוב קולות. אנחנו יודעים שהשיטה האזורית שבה לבוחר יש קשר עם הנבחר, והנבחר יודע ועוקב אחר מה שמתרחש בקרב הבוחרים שלו ושל אחרים, זו לי שיטה שמבטיחה יציבות, ראה את שיטת המשטר בבריטניה. ואם השיטה היא לא תהורה, זאת אומרת היא לא רק שיטה אזורית, אז יש מדינות שבהן משולבת השיטה הנוכחית של הבחירה עם השיטה האזורית, למשל בגרמניה למשל, וגם במדינות אחרות. וזוהי השיטה שנראית בעיניי, משום כשאתה בוחר היום ממשלה, נניח עוד מעט, עוד פחות כחודש אנחנו נבחר, תורכב ממשלה חדשה בישראל, אבל כאשר תורכב ממשלה חדשה בישראל, אז מיד יתחיל המהירות איך להפיל אותה ואיך לפגוע בה, כי כל סיעה קטנה, כל ממזר הוא מלך, וכל ממזר יכול להפיל ראש ממשלה זה או אחר, בגלל הקואליציה, בגלל שיטת המשטר, וזה, שוב, אני אומר, זה רע מאוד למדינת ישראל. תשמעו, אני בסך הכל אומר את זה מתוך דאגה עמוקה ואמיתית ליציבות המשטר במדינה, ואם היציבות הזאת תלך ותתערער, אני לא יודע מה יהיה להשיטה, מה יקרה להשיטה הדמוקרטית.
כן, יעקב אחי מאיר, תודה לך. תגובתך, פרופסור שבח וייס.
טוב, יעקב העלה פה נושא ששווה מספר תוכניות, וזה כל העניין הזה של שיטת בחירות, ואיזה שיטה גורמת יותר יציבות. יש כל מיני שיטות בתחום הזה, ישנו השיטה בארצות הברית, שמייצבת את השלטון על ידי כך שיש תאריכים קבועים של בחירות, אבל שם כל שנתיים יש גם בחירות לבית הנבחרים, ולשליש מן הסנאט, ולשליש מן המושלים, וכן הלאה וכן הלאה.
כן, אבל פרופסור וייס, רק הערכה, פרופסור וייס, היום אנחנו יכולים לדעת בדיוק מתי יהיו הבחירות, את היום בשבוע, כן. את התאריך המדויק, מתי יהיו הבחירות בעוד שנתיים לבית הנבחרים. ואנחנו יכולים לדעת את התאריך המדויק.
זהו, זה רגע.
ואת
סליחה.
היום בשבוע, יקום, מתי יבחרו שליש מן הסנאטורים.
זה מה שאני מציין. זה מה שאני מציין.
כן.
זה מה שאני מציין. אז אני אומר, יש שיטה כזאת. אבל יש אנגליה שהזכרת אותה, אנגליה זה יש ממשלות, יש לפעמים בחירות מוקדמות וראשי ממשלה מתחלפים תוך כדי בחירות, היציבות של אנגליה היא יציבות חוקתית, זה משהו רחב יותר.
למרות שאין להם חוקה.
כן. עכשיו חוקתית יש להם חוקה מאוד חזקה, היא לא כתובה, היא חוקה לא כתובה, היא חוקה במסגרת חוקים, וכך קוראים לה גם, היא English Constitution, British Constitution, למרות שהיא לא כתובה, היא כתובה בסדרה של חוקים, מן המגנה קארטה ליברטסיס ועד היום, ותקנות ותקדימים של בתי המשפט, של האקוויטי וכן הלאה, איך הופכת לחוקה, על ידי כך שמאוד נזהרים מלשנות אותה מקפיץ קפוץ, כמו שדברנו אצלנו לאחרונה קרה. עכשיו, הערה אחת, פה. אני לא חושב ש... אנחנו יותר מדי נעסוק ברפורמה. אני למשל חושב שמדינת ישראל היא קטנה מדי, בכל זאת. למרות שפה יש לי כבר לבטים. היא הייתה קטנה בזמן שהוקמה מבחינת אוכלוסייה. יש היום 10 מיליון תושבים. אפשר לחשוב אולי שיטה שיעקב הזכיר שהיא שיטה מאוד מרתקת, דווקא שיטה
פעם הייתי קורא לזה המערב גרמנית, הגרמנית, היא מעורבת, היא מאוד מפלגתית והיא מאוד אזורית, והיא מבטיחה סוג של יציבות בהחלט, כי בכל זאת אנחנו כמעט 10 מיליון, וכן נרבה. זה נושא לדיון מאוד רציני, האם זה ישפר את מעמד הכנסת?
זאת שאלה.
אני חוזר למה שאמרתי, אבטיח ומאסתיח.
טוב, אנחנו חזרנו, אתם רואים, ואני חזרתי אליך, דוקטור נאור, ממך אנחנו שומעים פרקים בהיסטוריה. מתי עוברת הכנסת למשכנה הקבוע?
תרשה לי קודם להתייחס לנקודה שכבר הועלתה, הקשר בארץ בין חברי הכנסת לבין הציבור, שאפשר להגיד שהוא לא קיים. הייתי פעם בארצות הברית, בבית פרטי, נפגשתי שם עם תלמיד תיכון, שבדיוק כתב כמשימה בצפרית מכתב לקונגרסמן שלו. ומסתבר שכל תלמיד שם באזור הזה בקליפורניה צריך לכתוב מכתב לקונגרסמן, להציג לו בעיות ושאלות, ולפי החוק הקונגרסמן, חבר הקונגרס צריך לענות לו. זאת אומרת, הקשר עם הנציגה שלי, שלו, בבית הנבחרים, זה שנבחר כל שנתיים, הוא יודע שהוא צריך לשמור קשר גם עם הילדים האלה, גם עם ההורים שלהם, וזה כמובן מאוד חיובי.
הקונגרס כולל גם את הסנאט, ושם הנבחרים...
שם זה סיפור אחר.
6 שנים, כן.
6 שנים, ושניים מכל מדינה בלבד. לא חשוב גודלה של המדינה.
אגב, גם אם זה לפי מספר אוכלוסין, אני לא כל כך בטוח ש...
נכון.
זה יפה מבחינה... זה יפה מבחינת אווירה. אבל זה לא מעשי מהרוי, עונה ל-60-70 אלף בוחרים, לא עונה, הם גם לא כולם שואלים. אני מכיר את זה, מחקרים שעוסקים בפרקטיקה של זה. אבל זה נותן רוח דמוקרטית, נותן הרגשה טובה.
דוקטור נאור, בוא תספר לנו על...
אני רוצה לספר, הכנסת היה לה עד היום 4 משכנים. המשכן הראשון היה, כבר הזכרתי אותו, בבית המוסדות הלאומיים ל3 ימים. אחרי 3 ימים היא ירדה לתל אביב, בגלל הקונסטלציה הבינלאומית שהייתה בשנים ההן, והייתה באולם קולנוע שהותקן במיוחד על שפת הים, אולם קסם, ושם היא פעלה מפברואר 49 עד דצמבר 49, וחזרה לירושלים. עכשיו, למה היא חזרה? כי זה היה התקרית, הסיפור הידוע שהאום החליט פעם שנייה שירושלים היא בינלאומית, ובן גורן אמר לא יקום ולא יהיה, והתחיל להעביר את כל מוסדות המדינה, כולל את הכנסת, לירושלים בחזרה. היא חזרה לבניין המוסדות הלאומיים לבערך 2.5 חודשים, ואז חיפשו לה בית, ומצאו את בית פרומין, הזכרנו אותו כבר במרכז ירושלים.
נו, בית חרושת היא ביסקוויטים, נכון?
של הבעלים.
אה.
לא, זה היה בית משרדים.
כן, זה היה בית חרושת לביסקוויטים, זה נכון.
לא, זה היה בית משרדים. בית משרדים שכנראה אותם בעלים. בכל אופן, היא הייתה שם 16 שנה, זה היה גם מקום מאוד אסטרטגי בלב ירושלים, לפעמים היו חוסמים, בדיונים חשובים היו חוסמים את הכביש שלא יפריעו, הייתה גם תופעה מאוד עממית שם, כולם יצאו ברגל מהבניין הכנסת לרחובות ירושלים, וילדים ערבו להם כדי לקבל אוטוגרפים, וכולם, כמעט כולם נתנו גם ברצון, בימים ההם זה עדיין מקובל. עכשיו, ב-1956 התחילו לעבוד על משכן קבוע, עשו תחרות אדריכלים, וזכה באדריכל בשם יוסף קלרווין. ואגב, זה לא עבר טוב, זה לא עבר בשקט, כי היו הרבה מאוד הערות על זה. הוא יצא למסע בפרלמנטים בעולם אחרי כבר, הייתי אומר שהוא זכה, והוא עשה תיקונים, ועוד כמה ארכיטקטים הצטרפו אליו ועשו תיקונים, ב-1958 הונחה אבן הפינה לבניין הכנסת, בניין הקבע, זאת אומרת, אם אתם רוצים, המשכן האחרון והסופי, בגבעת רם. זה נמשך בערך 8 שנים, כאן צריך להעיר את התרומה הנדיבה של משפחת רוטשילד, שנתנו כמעט את כל הכסף שהדרוש להקמת הבניין, והוא נחנך ב-1966. הימים היו מאוד שקטים באופן יחסי, למדינה אני מדבר, הגיעו 44 יושבי פרלמנטים בעולם, היו עשרות רבות של שליחים מהעולם היהודי, זו הייתה חגיגה, ממש חגיגה עצומה, שנחנך בניין הכנסת ב-1966, ומאז היא במקום הזה.
כן, אז אני חוזר אליך, יעקב אחי מאיר. יש לנו כאן תעלומה. אומר פרופסור וייס, רמז על כך שרמתם האישית של חברי הכנסת היום עולה על זו שהייתה בעבר, עם השכלה האקדמית וכן הלאה וכן הלאה. אז איך אתה מסביר את אופי הדיונים במליאת הבית היום, שהם הרבה הרבה יותר אגרסיביים וכוללים שפה גסה ואלימה וכן הלאה?
תראה, קודם כל הערה קטנה לדברים שאמר דוקטור נאור על על המימון של בניין הכנסת על ידי משפחת רוטשילד, אז אני הייתי קורא לזה והייתי ממשיל את זה לקשר שבין הון לשלטון. הנה דוגמה.
אבל יעקב, הם לא ביקשו השפעה. הם לא ביקשו השפעה.
אני יודע, אני רק אומר, מישהו זר, נתן, לא כל כך זר, נתן את הכסף לשלטון, להקמת בית.
כן, אבל אתה צריך לזכור שהרוטשילדים נתנו לא רק לזה, הם נתנו גם לטלוויזיה לימודית ולמקומות אחרים.
תאמין לי שאני יודע מה נתנו בערך משפחת רוטשילד במדינת ישראל לפני הקמתה ואחר הקמתה. רק אמרתי שפתאום נתנו כסף לבניין הכנסת, פתאום נזכרתי בעניין הזה של הון ושלטון על אם ההלצה הזאת היא לא כל כך...
אבל בוא נתמקד בדיונים בכנסת של היום, יעקב.
ברמה. כן, אני... תראה, הרי כשאנחנו מדברים, אנחנו לא יכולים להכפיש את כלל חברי הכנסת. אנחנו מדברים בלשון הכללה.
לא לנקוב בשמות, חס וחלילה.
חס וחלילה. אבל כן, רמת הדיונים היא שמורידה את הכנסת לשפל של רמת האמון בכנסת. אני לא יודע אם זה קשור במשהו מיוחד, אבל כנראה שהרמה הכללית של חברי הכנסת, ושוב סליחה שאני מדבר בלשון הכללה, היא רמה, מה לעשות, היא רמה אישית יותר נמוכה. הרי יש שם גידופים ש אני מניח שאף אחד משלושתנו המשתתפים במשדר הזה לא היו משתמשים בהם, לא היו קוראים לאיזה חבר כלב או כלבה כמו בכנסת. הכנסת היא מהווה דוגמה שלילית, אני לא יודע איך לכנות אותה, אפילו פרימיטיבית, לרמה של דיונים. אני מאוד אוהב את המשטר הפרלמנטרי. אני ישבתי שעות רבות ביציע של הפרלמנט הבריטי, אני ביליתי ימים, אני ביליתי שעות בקונגרס האמריקני, משום שאני עבדתי, אבל אהבתי מאוד את שורת המשטר וכולי. אני למשל מעריך מאוד מאוד את פרופסור שבח וייס, שהוא אהב את הכנסת, הוא אוהב את הכנסת. הוא היה יושב ראש שניהל רומן עם הכנסת. אילו היה יושב ראש היום, בוודאי לא הייתי מעתיר עליו כל כך הרבה מחמאות. אבל חלק מחברי הכנסת הם מדברים תמיד, נטלים באמירה הזאת שזאת שליחות. אני לא יודע מהי השליחות. לפעמים אתה לא יודע מהי השליחות. זוהי השליחות שהיא מופת לציבור בישראל. יכול להיות שיש כאלה שמחפשים איזה ג'וב. תראה, תשמעו איזו עובדה פשוטה. אחד מיושבי ראש הכנסת היה בני גנץ, כן? הוא היה יושב ראש הכנסת, נדמה לי חודש או חודש וחצי. עכשיו, אני לא בא חלילה לנצוף בשר הביטחון גנץ שהיה יושב ראש הכנסת. זה היה לזה צורך פרלמנטרי, פוליטי, רגעי. אבל בחרו בגנץ, שיש לו הרבה זכויות כמובן בארצנו, שמעולם לא היה חבר כנסת, לא היה פוליטיקאי, והופ, הוא קופץ להיות יושב ראש הכנסת. מה שאני רוצה לומר זה שישנם רבים מחברי הכנסת שהם לא אוהבים את השליחות הזאת, או שהם לא חושבים שהישיבה שלהם באולם המליאה היא חלק משליחות. זה חלק ממציאת עיסוק כלשהו. הם לא כל כך אוהבים את כל הסדרים, את התקנון וכו'. והכנסת זה בשבילהם, אני לא יודע איזה תואר כבוד או משהו כזה, אבל בהחלט
יושבי ראש הכנסת הם חייבים לעשות משהו. נדמה לי שהיושב ראש הקודם של הכנסת, חבר הכנסת אדלשטיין, אמר את זה לא אחת, וכאשר הוא סיים הוא ממש נזף ברמה של חברי הכנסת, ברמת הדיונים. וגם על זה צריך לתת את הדעת, גם על זה חברי הכנסת צריכים לתת את הדעת שהם חלק מהריבונות של העם על מדינת ישראל. טוב, זה פשוט לא יכול להימשך כך.
ברור, ברור. אז פרופסור וייס, אולי אנחנו לומדים מן הדברים של יעקב אחי מאיר, שתואר אקדמאי הוא לא ערובה להתנהגות
אזרחית טובה. תואר אקדמאי אף פעם לא היה ערובה לרמת השכלה וכן הלאה, דווקא זה מאחרון יותר, כי האוטודידקטיות שהייתה פעם נפוצה אצל מייסדי המפלגות, מייסדי היישוב, מייסדי המדינה, מייסדי הציונות, היא הייתה יחידה במינה, והיו שם אנשים מאוד מרכזיים והוגים וכן הלאה מכוח עצמם. אז אני לא מדבר על שכה,
אבל פרופסור וייס, סליחה, אבל הם לא מצאו את מקומם בכנסת. אורי צבי גרינברג לא מצא את מקומו בכנסת.
תראה, דוב סדן לא מצא את מקומו בכנסת, אורי צבי גרינברג לא מצא, אבל היו עדיין, נשארו שם כמה אורטורים גדולים מאוד, גם משכילים מאוד, אוטודידקטים מאוד בולטים. אפשר לקרוא בדברי הכנסת את נאומיהם, אני יודע נאומים של דוקטור בדר ואחרים, ושל חנן רובין, ושל הרבה אנשים בולטים מאוד ברמה, וזרח והפטיק ורבים אחרים, גם נאומים של בן גוריון ושרד, ומנחם בגין, יש אוצר גדול של... של פוליטיקה וחוכמה פילוסופית בדברים שלהם, בדברי הכנסת זה נושא לחוקרים גם של הדור הבא. אבל עכשיו, אני לא שותף לתוגה הזאת שיוצאת מליבו, אני אומר מליבו של אחי מאיר, כי אני יודע איך הוא קשור למקום הזה, אנחנו קשורים באותה מידה. בילינו, אם אפשר לומר, שהיינו שם, אנחנו מכירים את האנשים, מכירים את הנשמה, מכירים את האקולוגיה הפנימית של הכנסת, זה כואב לו פעם, אבל אני רואה היום בין חברי הכנסת הרבה אנשים מאוד מוכשרים עם יכולת ביטוי יוצאת מכלל, ולגבי הגידופים וכן הלאה, אף פעם לא היה לזה מקום, אבל אני רוצה להזכיר ליעקב,
לא, אנחנו לא נוכל כבר להזכיר פרופסור וייס,
בכנסת הראשונה הושמעו דברים הרבה יותר חריפים בכנסת הזאת מצד מפם כלפי חירות, ולהפך, אני אפילו לא רוצה לצטט.
לא נצטט, לא נצטט. בוא נראה את זה באספקט היסטורי. אנחנו נמצאים לקראת הסוף. אין מה לעשות, מי שקובע זה לא אתה ולא אני, אלא השעון. ואני רוצה לשאול אותך בשלב השאלה הזהה, מה היית מבקש המאזינים ילמדו מהשידור?
אתה פונה אליי?
אליך, כן, פרופסור שבח וייס.
אוקיי, אני הייתי רוצה, לכו להצביע, חברות וחברים, לכו להצביע בהמוניכם, תנו אמון מחדש בכנסת בתקווה שנחיה אותה עוד יותר.
יעקב אחי מאיר, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
אני מאוד מקווה שהמאזינים, ולא רק המאזינים, אלא מי שעוקבים אחרי החיים הפוליטיים והפרלמנטריים בישראל, שילמדו מן השידור הזה, שיש לנו בעיה, באמת יש לנו בעיה, אסור לנו להסתיר אותה, יש לנו בעיה של משטר, יש לנו בעיה אפילו של ייצוג, וצריך לתת את הדעת, כמו שאומרים חכמים, צריך לתת את הדעת על העניין הזה, אני אומר את זה בלשון המעטה.
תודה רבה יעקב אחי מאיר, המילה האחרונה שלך, דוקטור מרדכי נאור.
אני קודם כל רוצה להצטרף לדברים של יעקב בביקורת שלו על הרמה של הכנסת, שהיא הביאה במידה רבה, משיגו את זה ביושר, אני מדבר את האחוזים הנמוכים, ולפי דעתי הכנסת הבאה צריכה לקחת את עצמה בידיים ולבדוק מה קורה. ודבר נוסף, אולי הגיע הזמן, אני אגיד דבר שאולי הוא בלתי אפשרי, שהכנסת הבאה תתחיל לחשוב איך יוצאים עם עניין החוקה. לא ייתכן שאחרי 70 שנה פלוס, אין לנו עדיין חוקה, וזה חלק מהרעות החולות שלנו.
תודה רבה גם לך, דוקטור מרדכי נאור. עד כאן להפעם. חגגנו יום הולדת רדיופוני לבית המחוקקים החד ביתי שלנו. עשינו כמיטב יכולתנו, בוודאי הרגזנו לא מעט מאזינים. אנא, קבלו זאת ברוח טובה, לא עשינו זאת במזיד. באמת שלא. הכנסת בת 72, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, נתווה והפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי, עמכם עם חדשות מהעולם גם בשעת השידור הבאה. שימרו לנו אמונים.